בסופו של דבר צריך לראות את התמונה באופן כללי, לאחר כל הבירור של הפרטים, זה לא יהיה שלם אם לא נראה את התמונה בצורה מלאה. ואני התחלתי להביע את דעתי, קצת לראות את התמונה, אני רוצה לחזור על עיקרי הדברים ולהשלים אותם, וגם לענות לשאלות שהתחלתם לשאול ואני מניח שיהיו עוד. כן, דעתי היא שאין שום ספק בעיניי שרש"י צודק בכך שהתיאור של אהרון בספר דברים שונה מהתיאור של אהרון בספר שמות. זה דעתי נתון ברור. והניסיונות של פרשני הפשט, כגון אבן העזרא או רמב"ן על דרך הפשט, לבוא ולומר שזה אותו אהרון, אותו תיאור של אהרון, ולדחוק את העניין של הזמן, את העניין של צורת בניית אהרון, האם זה הפיזה וכו', זה נראה לי קשה, ממש קשה, ועמדנו על הדברים הללו. ועוד הוספתי שגם צריך לשים לב לעובדה שההבדל הוא לא רק בתיאור אהרון, אלא ההבדל הוא בכך שבספר דברים מתואר אהרון כדבר נפרד, בלי שאר כלים ובלי משכן, ובספר שמות בעולם לא תמצאו שאהרון הוא בא בנפרד. תמיד אהרון הוא חלק מהמשכן, ומתעורר הרושם שספר דברים נותן לאהרון, או התורה בספר דברים נותנת לאהרון מעמד עצמאי מנותק מן המשכן. מצד שני, לקבל את שיטת רש"י באופן מלא, ולומר שאומנם שני אהרונות היו בזה לגמור את העניין, זה לא מספיק. כבר רמב"ן יאיר את ההערה העיקרית על העניין הזה, אם שניים היו, למה אנחנו לא מוצאים אותם ביחד? מדוע כשהתורה מתארת אהרון אחד, היא לא מתארת את השני, לא בשמות ולא בדברים. שמות שמתארת את אהרון כחלק מהמשכן, היא לא מתארת את אהרון שהולך לפני המחנה. בדברים שמתארת אהרון שעשה משה, לא מתארת את אהרון האחר, וזוהי קושיה חזקה מאוד. היא הקושיה שהניעה את רמב"ן כזכור ללכת בדרך אחר. פלוס הקושיה השנייה של אבן עזרא, שכתוב שמשה שם את הלוחות בארון של בצלאל בספר שמות, ובארון שלו בספר דברים, ואי אפשר לשים אותם לוחות בשני ארונות. אלא אם כן נאמר, כמו שמקובל לומר שהוא העביר, אבל פעולת העברה, כפי שאמרתי, לא נזכרת בכתוב בשום מקום, לכן היא גם לא יכולה להיות פירוש על דרך הפשט. על כורחנו, שאנחנו מגיעים, זה מה שאינשטיין כותב במאמרו, שיש כאן שתי בחינות שונות בארון, וכנראה הם באים להביע שתי הנהגות שונות של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. מה שאני הוספתי על הדברים שכתובים במאמר זה שאני אינני חושב שההבדלים מתמצים רק בארון, אלא כפי שאמרתי לפני רגע, ההבדלים הם כוללים את העובדה שהארון בספר דברים איננו חלק מן המשכן, אלא הוא עומד בפני עצמו. ואז נמצא שיש לנו הנהגה אחת שבה התורה מפרטת, וזה בספר שמות בעיקר, את המשכן שהיה במדבר, ובתוכו היה הארון כחלק מן הכלים האחרים, ואותו עשה בצלאל כמו שהוא עשה את שאר הכלים, והוא היה מצופה זהב כמו ששאר הכלים היו מזהב, והוא היה במרכז המשכן ולא היה יוצא ממנו, לא צריך לצאת ממנו, כמו שהשולחן לא יוצא, כמו שהמנורה לא יוצאת, גם הארון לא יוצא, למה שיצא? אם יצא, אז מה משמעותו? אהרון לא עמד אף פעם לבד בכדי שאני אוכל להוציא אותו. ולפי התיאור העולה בספר שמות, בכלל לא מתקבל על הדעת שאהרון יצא משם. מי שקורא רק את הפרקים בספר שמות, לא מעלה בדעתו שאהרון צריך לצאת. מי שמפרש כך, רק על סמך זה שהוא מכיר גם פסוקים אחרים, אבל על סמך הפסוקים בשמות, אהרון לא צריך לצאת. כמו שאף אחד לא מעלה בדעתו שהשולחן פתאום יצא. מה פתאום שיצא? זה בית, האם משכן, האם כלים שצריכים להיות בפנים, מה המשמעות ארון בחוץ. ועל פי התיאור הזה, מרגע שעם ישראל יצא ממצרים ועמד לפני הר סיני וקיבל את המצוות, הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות את שכינתו בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והמשכן הוא הביטוי של השראת שכינת הקדוש ברוך הוא בתוך עם ישראל. וכמובן יש לו גם פונקציה נוספת של ונועדתי לך שם ודיברתי איתך את כל אשר עשינו על בני ישראל, שזה אמירת המצוות, אבל לא זה הדבר היחידי, העצם השראת שכינה זה גם כן, זו גם כן מטרה. מה שאין כן, הדברים מתוארים אחרת בספר דברים. בספר דברים בכלל לא, כפי שאמרתי, נדמה לי שזאת נקודה משמעותית. בספר דברים משה לא משחזר את תיאור המשכן כלל ועיקר, לא מתאר לא את ציוויו ולא את עשייתו, הוא מתאר אך ורק עשיית ארון לצורך לוחות בלבד. ולא ארון כחלק מן המשכן, זה דבר אחד. שני, אנחנו יודעים על הארון, על פי האמור בספר במדבר, אם נקבל את שיטת רש"י, שהארון הזה היה הולך לפני מחנה ישראל. וארון ברית השם הולך לפניהם דרך שלושת ימים יתור להם מנוחה. והפסוק בדברים אומר, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם. זאת אומרת, זה התפקיד היחידי שיש להם, אין נשיאת כלים אחרים. אז יש רק ארון, והארון הזה הוא ארון ברית השם, ובו נמצאים הלוחות, והוא הולך לפניהם דרך שלושת ימים. ואני בנקודה הזאת אינני מקבל את הפרשנות של הנשקה במאמרו שזה לא סותר לעובדה שהארון של בצלאל היה בפנים, אני חושב שזה כן סותר. כתוב שהארון של בצלאל היה בתום, הולך במרכז המסע ולא לפניהם, עוד שעל הארון הזה כתוב שהולך לפניהם. ואני חושב שההבדל הזה הוא הבדל פשוט, הוא מתאים למה שאמרנו עד עכשיו. אם אני מדבר על הארון כחלק מן המשכן, ברור שהוא צריך להיות בתוך, כמו שהמשכן בשעת החנייה הוא בתוך בני ישראל, גם בשעת המסע הוא בתוך בני ישראל. רק שמחלקים אותו לשניים, חלק בין המחנה הראשון לשני, וחלק בין המחנה השני לשלישי, כדי שכאשר יבוא הארון, המשכן כבר יהיה מוקם ויוכלו להכניס אותו. אבל הוא לא לפניהם, הוא לא צריך ללכת לפניהם. הרעיון של המשכן זה, ורצו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם בשעה שהם חונים, ובתוכם בשעה שהם נוסעים. בין לפי מי שאומר כתיבה היו מארחים, בין לפי מי שאומר כקורה היו מארחים, המשכן צריך להיות בפנים. מה שאין כן, אם אני מדבר על ארון ברית השם בלא משכן, אז ארון ברית השם בלא משכן הוא חפץ שעומד בפני עצמו, לפני כלי ללוחות, עליו נאמר שהוא הולך לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, ועל פי הבחינה הזאת יש התעלמות ממשכן, אין, לא מתואר כאן משכן, רק ארון שהולך לפניהם. נוסיף לזה את העובדה שבדברים פרק י"ב כתוב אומר מפורש, לא תעשו ככל שאנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. משמע לפי זה, שעל פי הספינה הזאת, היום עושים איש כל הישר בעיניו ואפשר להקריב בכל מקום. משמע אין שום אוהל שמגביל את ההקרבה. ורק כשנגיע לארץ, והניח לכם וכל יבכם מסביב, ושבתם בטח, רק אז, היה מקום אשר יוחר השם, שם תביאו. הרי לנו תמונה ברורה לגמרי. לפי הבחינה של ספר אומרים, התמונה היא ברורה. עם ישראל יצא ממצרים. הפך להיות לעמו של הקדוש ברוך הוא, אבל עוד לא הגיע לסוף דרכו, הוא עדיין נער ונד ולא קיבל מקום. הארון ברית השם הולך לפניהם דרך שלושת ימים ויתור להם מנוחה, וכאשר יגיעו אל המנוחה והנחלה, והיה בהניח השם לבך עמך מכל אוהב סליחה, זה פסוק אחר, והיה בעורכם את הירדן, וישבתם בארץ, והניח לכם כל אוהביכם מסביב, וישבתם בטח, אז היה המקום אשר יבחר השם. כלומר, יש כאן איזשהו תהליך שעוד לא נגמר, וכיוון שעם ישראל עוד לא קיבל מקום, ממילא אין לדבר על מקום לשכינה, כשיהיה לעם ישראל מקום, יהיה גם מקום לשכינה, ואז יהיה צורך להביא את הקורבנות אך ורק אל המקום אשר יבחר השם. על פי זה אפשר להבין גם את הארון ברית השם הולך לפניהם דרך שלושת ימים, לא בתוכם, מדוע לא בתוכם? מפני שעדיין לא הגענו לסוף הדרך. הארון ברית השם תפקידו הוא לא להיות בתוכם, אלא ללכת לפניהם לתור להם מנוחה. אז ארון ברית השם הוא לא חלק ממשכן לפי זה, אלא הוא בסך הכל ביטוי לשכינה שהולכת לפני ישראל כדי להכין להם את הדרך לקראת כניסה לארץ, לכבוש את הארץ לפניהם, לשבת בה, ואחר שישבו בה יהיה מקום להשכין. ממש, על פי התפיסה הזאת אין מקום למשכן, כי מה זה משכן? משכן זה מקום השראת שכינה, אבל אין עדיין מקום, עדיין לא הגענו למנוחה והנוחה. אז ההבדל בין שתי הבחינות של התפקידה של שורות, לב היקרא, לבין דברים, האם אנחנו מכינים מקום לשכינה כבר ברגע היותנו, התחלת היותנו לעם, או רק בשלב האחרון? לפי הבחינה של שמות, ברגע שעם ישראל הפך להיות עמו של הקדוש ברוך הוא וקיבל תורה ומצוות, כבר צריך להיות משכן. לא יצויה, לפי הבחינה הזאת, שהייתה תקופה של קשר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בלי משכן. לא יצויה. מפני שברגע שיש עם ישראל ויש הקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה מקום להשרות שכינתו. איך נעשה את זה מבחינה מעשית? הלא אנחנו כל הזמן הולכים? אז תעשה, מקום מהלך, אין בעיה. אבל אני רוצה להדגיש שעל פי הבחינה אולי לא דייקתי בפעם שעברה, או שלא, שאני לא דייקתי, או שאני לא הובנתי, לא משנה. אני בכל מקרה רוצה להדגיש שעל פי הבחינה של ספר שמות וויקרא, המשכן הוא לא דבר זמני. בשום אופן לא. הוא נעשה בצורה כזאת שתאפשר את הליכתו במדבר. אבל לא כאילו באופן זמני נעשה כך ואחרי זה נעשה משהו קבע. לא בהכרח. אלא לפי הבחינה הזאת אפשר לעשות מקום לשכינה גם אם אנחנו לא הגענו לשלב הסופי, והמקום הזה יהיה מקום מהלך. ויכול מאוד להיות שגם אחרי שיגיעו לארץ, גם אז המקום הזה יעבור מעיר לעיר, זה לא מפריע בכלל. העיקר שיש בית, בית על גלגלים, יש בית לשכינה. שאין כן, לפי הבחינה של סדר דברים, אי אפשר, אי אפשר, מדוע? לא שמבחינה טכנית אי אפשר, אבל מבחינה טכנית אפשר למצוא פתרון. אלא שמבחינה רעיונית זה לא אלף, מבחינה רעיונית, לפני שלעם ישראל יהיה מקום לנוח, מקום גיאוגרפי, השכינה תפקידה זה לא להיות בתוכם, אלא ללכת לפניהם כדי לכבש לפניהם את הארץ. ורק אחרי זה, אי אפשר יהיה לבנות למקום, ואין הרעיון של לימוד אנוכי בצדבר. ואני כבר אמרתי בפעם שעברה, ששתי האידאות הללו הן בהחלט שתי אידאות גדולות, וכי מישהו יכול לבוא ולהגיד על האידאה של ספר שמות שהיא לא נכונה, ודאי שהיא נכונה, מה פירוש נכונה? שמהרגע שנוצר קשר בין האומה לבין הקדוש ברוך הוא, צריך שהקשר הזה יתבטא בהשראת משכן לקדוש ברוך הוא. ייתכן שהעם ישראל יהיה ולא יהיה בתוכו ביטוי נוכחות השכינה? מצד שני, ודאי שגם הרעיון של הבחינה בדברים הוא נכון, שהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם כדי להכין להם מקום, ואחרי זה ייתנו לו מקום. אז יש כאן את שתי האמיתות הללו, שהן מתנגשות זו עם זו, והן מתוארות, האחת בספר שמות ויקרא, והשנייה בספר דברים. השאלה היא כמובן איך הדברים יתממשו בפועל, אני מיד אומר כמה מילים. אבל בשלב ראשון זה להבין קודם כל את ההבדל בין שני התיאורים, איפה כל פסוק נמצא ואיך מתחברים הפסוקים זה לזה, זה השלב הראשון. כלומר כשאנחנו מדברים על שתי פשוטות, הדבר הראשון זה לעשות את החלוקה, כדי להבין כל פסוק לאיזה רצף הוא שייך ואיך כל קו בפני עצמו, הפרטים שבו מתחברים זה לזה. וניסיתי להסביר מדוע ארון העץ, שהוא נועד הלוחות, הוא עומד בפני עצמו והוא הולך לפניהם, ומדוע על פי זה אין משכן, מדוע על פי זה רק כשהגיעו לארץ תהיה מקום. בניגוד לארון שעל כל מתחלק בחלק מהמשכן, זה משכן שנמצא כבר בתוך המחנה, והוא לא יוצא. על פי הבחינה של שמות אמרתי כבר, ארון לא צריך לצאת, מה פתאום שיצא, השולחן לא יוצא, למה שהוא כן יוצא? על פי הבחינה של דברים, זה לא שארון יוצא, ארון לא יוצא, הוא פשוט מעולם לא היה בפנים, הוא כל הזמן הולך לפניהם. אז אין לו מה לצאת, זה לא נקרא שהוא יוצא, מאיפה הוא יוצא? יכולתי אפילו לומר שהצד השווה שבשתי הבחינות שאהרון לא יוצא. אבל שעל פי ספר שמות הוא לא יוצא, מפני שהוא בפנים, הוא לא יוצא. על פי ספר דברים הוא לא יוצא, מפני שמעולם הוא לא היה בפנים בכדי לצאת, אז הוא תמיד בחוץ. הוא תמיד לפניהם, וכשיגיעו לארץ הוא יהיה בפנים, ובאמת גם כן לא יוצא. הרעיון כבר עבדנו עליו של הבחינה בשמות לעומת הבחינה בתפקיד. עכשיו השאלה היא, איך הדברים מתממשים בשמות? זוהי השאלה. מה קרה במציאות? כמו במקרים אחרים, גם במקרה הזה, קשה להשיב תשובה ברורה. כל מה שאני יכול לעשות זה לקחת את שיטות המפרשים שניסו לתאר את המציאות המורכבת ולנסות לראות כיצד בתיאור של כל אחד מהם באות לידי ביטוי שתי הבחינות הללו. ניקח את שיטת רש"י, שהיא אולי הנוחה ביותר. רש"י אומר לכאורה את הדבר הפשוט ביותר, היה גם זה וגם. מה פירוש היה גם זה וגם? זה היה גם ארון של בצלאל שהיה בתוך המשכן ולא יצא, והיה גם הארון של משה שהלך לפניהם. וזה היה לוחות וזה היה שברי לוחות, אבל אין אף כמין שזה לוחות וזה שברי לוחות. בשניהם זה ארון ברית השם. אלא ש... או לפני כן, והארון שנמצא בפנים מבטא את הרעיון שברגע שעם ישראל נוצר, מיד השכינה שורה בתוכו. והארון של משה מבטא את הרעיון שהשכינה הולכת לפני ישראל עטו להם מנוחה. זה שני רעיונות מנוגדים שבאים מידי ביטוי בשני הארונות. אלא ש... מוכרחים פה לומר שכיוון ששתי הבחינות הן סותרות, הן לא יכולות באופן מהותי להתממש באופן מלא במציאות. למשל, במה הדברים לא מתממשים באופן מלא במציאות? מפני שאם נלך למשל לפי הבחינה של ספר דברים, על פי הבחינה של ספר דברים כשלעצמה, אז אין משכן. זאת אומרת שמותר להקריב בכל מקום. וזה חשוב לצורך הבחינה הזאת, למה? כי על רקע העובדה שמותר להקריב בכל מקום, אתה למד שאין מקום להשם עד שלא יהיה מקום לישראל. אבל במציאות לפי שיטת רש"י לא היה כך, כי לפי שיטת רש"י היה גם משכן שאסר את ההקרבה בכל מקום עם אהרון בפנים. אז ברור שבהרכבה של שני הדברים הרעיון בכל בחינה נפגם קצת. הוא נפגם, הוא מוכרח להיפגם, כי כשיש שני הרעיונות סותרים שאתה ממש את המציאות, אחד מתנגש בשני וכל אחד נוגד מן השני. אין ברירה אחרת, אחרת הם לא היו סותרים. אלא ש... לפחות על פי שיטת רש"י יותר מובן היישום של שני הדברים יחד, כי יש לך שני ארונות שמתאים את שני המהלכים, רק שהם לא מתאים אותם באופן מלא. ועוד רגע, ארון אחד נמצא בפנים, וארון אחד הולך לפניהם. אבל היתרון של רש"י שהוא מפרש כל פסוק כפשוטו, באופן מילולי, למעט אותם מקומות שבהם ההתנגשות היא בלתי נמנעת. העובדה שהארון מתואר בצורה אחרת, על פי רש"י מתפרש כפשוטו כי זה ארון אחר, למעט הפסוק שאומר לא תעשו ככל שאנחנו עושים פה למישהו לשער בעיניו, שזה לא יכול להיות, אז רש"י יפרש לו אחרת, יותר מאוחר נדבר איך הוא מפרש אותו. אבל בסך הכל, השיטה של רש"י היא יותר נוטה לפרש את הכתובים, במקרה הזה, באופן מילולי, ועל ידי זה אני גם רואה באופן יותר ברור את הקיום של שתי הבחינות זו בצד זו. כן, מה עם השאלות? כן.
אין מקום מעשי, אין מקום לשכינה כיום, למשכן, שלכם כתחליף יש את הארון שלפני המחנה.
זה לא ניסוח מדויק, לא ניסוח מדויק, זה לא תחליף. זה לא תחליף, אני לא הייתי משתמש במונח הזה, אלא הייתי מגדיר את זה אחרת. כל זמן שעם ישראל אין לו מקום, אין מקום גם לשכינה, זה שארון הולך לפניהם זה לא תחליף, אלא זה חלק מהתהליך. שאמור להביא את ישראל, כל זמן שאין להם מקום, צריך אהרון השם שילך לפניהם, כמלך שיוצא לפני עבדיו, תיקח דוגמה, מלך ואומה, עם המנהיג שמוביל את עמו. הוא אומר לעם, כל זמן שאני לא אביא אתכם אל ארצכם, אני גם לא אבנה לעצמי ארמון, אז מה אני כן אעשה? אני אלך לפניכם כדי להביא אתכם אתכם אליו, לא כתחליף, אלא כחלק מהתהליך. כן.
אבל ברגע שיש לי כבר את ה... שיש לי במציאות כן את המשכן שנמצא בתוך המחנה, הוא לכאורה כולל את אותו
אספקט
של
ספר דברים. הוא לא כולל, מפני שהוא סותר אותו, הוא לא כולל אותו. על פי האספקט של ספר דברים הוא צריך להיות לפניהם, הוא לא צריך להיות בתוכם, זה לא כולל אלא סותר. על פי הבחינה הזאת הוא לא צריך להיות בפנים, הוא צריך להיות לפניהם, זה כל הרעיון, שהוא הולך להביא אותם לשם, ולפני שהוא יביא אותם הוא לא יקבל. אז איך זה כולל? אז זה לא כולל.
אבל מכיוון שכבר יש לי את המשכן הזה, יש לי במציאות את המשכן הזה של ספר שמות, אז בשביל מה אני צריך את התהליך הזה? במציאות אני מדבר.
מפני שזה שהוא נמצא לא מבטא את הרעיון. אני רוצה שהמציאות תבטא את הרעיון. או תבטא שני הרעיונות סותרים. המשכן מבטא רעיון אחד, הוא לא מבטא את הרעיון השני. איך הוא מבטא את הרעיון השני? הוא לא מבטא אותו. זה שהוא נמצא בפנים, זה מבטא הפוך למה שאנחנו רוצים. אבל עדיין צריך לבטא את הבחינה שהשם הולך לפניהם לתור להם מנוחה. איך זה יתבטא? הוא לא הולך לפניהם, אם זה במשכן, הוא לא הולך לפניהם. זה לא כלול, בשום אופן. כן.
ברמה
כזאת שהיא נקלה את שכינה זמנית ושכינה באור. ובנקודה הזאת, בשילוב,
הוא כן
צדק.
שיש כאן,
ובאמת
שהם יגיעו
למנוחה והנחלה, אז המשכן לא ימשיך. זה להבדיל פה משני מישורים. מישור הבחינות של עצמה. במישור הבחינה של עצמה, אני לא רואה בספר שמות שום רמז שהשכינה היא זמנית, או שהיא דרגה נמוכה. הפסוק אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ולא אומר שום דבר לעניין זמני. גם לגבי השילוב, אני אינני חושש שכשאשר יגיעו לארץ צריך לשנות משהו מהותי. לא שמענו שמבחינת המשכן, בבחינה של המשכן, שינו משהו מהותי. מה שאני שמעתי זה בספר יהושע פסוק אחד, שבני ישראל נקהלו לשילה והשכינו שם את אוהל מועד, זה מה שכתוב. השכינו שם את אותו אוהל מועד, השכינו שם, לא עשו בו שום שינוי. ולכן אני לא רואה הוכחה, ולכן גם לא רואה צורך לומר, על פי הבחינה של שמות, המשכן הזה הוא זמני ברמה נמוכה או משהו מעין זה. הוא לא באופן זמני ולא ברמה נמוכה, אלא זה ביטוי להשראת שכינה בתוך עם ישראל. כי אם הרעיון אומר שצריך להשרות את השכינה ברגע שעם ישראל נוצר, אז זה צריך להיות בלתי תלוי במקום קבוע. אז עשו אותו בצורה שהוא בלתי תלוי במקום קבוע. זה לא צריך לפגום ברמה של השראת השכינה. אני פשוט לא רואה פסוק שמחייב את זה. לכן אני לא רוצה לומר את זה. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל אני לא אומר דברים שהם לא, לדעתי, לא יוצאים מדבר פסוקים עצמם. אלא אם כן יש הוכחה מתוך הפסוקים שכך, אבל אין, לדעתי אין. עד רבה, כל מבנה המשכן הוא מבנה של השראת שכינה. והאוקימתא הזו שעם ישראל עושה והשם לא מממש, לא נראית לי. וגם על השונים ישכנתי בתוכם, אז בשביל מה אני צריך להגיד דברים אחרים?
לפי רש"י, כשאתה
שמעת את הערון שלו, הרי יש שכינה בתוכם. מבחינה הזאת
אין משמעות
לאשר כבר יש שכינה. אלא חינמי, שתי הבחינות סותרות זו את זו, אני כבר אמרתי את זה מקודם, אני לא יודע מה רש"י התכוון, אני מה שאני מנסה להסביר זה איך על פי התפיסה שלנו באים הדברים מידי ביטוי, ולצורך זה אני בוחן כל אחת משתי השיטות שכל אחת מהן לא התכוונה לומר את מה שאני אומר ואני מנסה ליישם עליה את הדברים שלנו. אבל פי שיטת רש"י של שני הערונות, מה פוש לא אין צורך? ודאי שיש צורך, מפני שזה שני הערונות סותרים שצריכים לבוא לידי ביטוי, אז מה אין צורך?
אבל זה רק שני רעיונות שאני אומר מבחינה טרונולוגית הם באים זה אחרי זה.
לא, לא זה, רק פתאום.
מכיוון
שלא
צריך לטור מנוחה, אם כבר יש
חינת גואה בתוכה. ודאי שצריך לטור מנוחה, ושעם ישראל לא הגיע למנוחה, צריך לטור להם מנוחה. הם עוד לא הגיעו למנוחה, צריך לטור להם מנוחה. ואתה לא יכול להקשות על בחינה אחת ובחינה אחרת. בלתי אפשרי, כי הם שני רעיונות נכונים, שניהם צריכים לבוא לידי ביטוי. אם אחד מהם לא יכול לבוא, זה משהו אחר, אבל כאן הוא כן יכול לבוא. הוא יכול לבוא, כמו שרש"י אומר, יש שני ארונות, אחד מבטא את השראת השכינה בפנים, ואחד מבטא את הולכת האומה למקומה כדי לראות למקום. אם תרצה לבוא להגיד לי שבסופו של דבר בשילוב אני מעדיף לראות את השראת השכינה כאן כזמנית, יכול להיות, אני לא יודע, בחינת השילוב אפשר להגיד דברים שונים. אבל מה שחשוב זה איך להבין כל רעיון בפני עצמו, ואיך הדברים מתפרשים בפועל. מעבר לזה אני חושב ששאר הדברים הם השערות שקשה להוכיח אותם. לכן אני לא יכול לומר בוודאות שבבחינה המשולבת אז ירדה הרמה של השראת השכינה, אולי, לא יודע, אני לא כל כך נראה לי, אבל אולי, יכול להיות.
אז אני לא יכול להבין, שתי שכינות שבכל דבר בעצם, שתי הבחינות,
שתי בחינות של הקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. האם הקשר של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל הוא כזה שהשם כבר יש לו מקום מיד כשעם ישראל נוצר לעם, או שהוא עדיין מולי, הולך לפניהם ורק אחרי זה יקבל מקום? וזה שתי הבחינות הללו מאוד לידי ביטוי בשתי הארונות. עכשיו, אתה רוצה לבוא ולומר שאם ככה, אז אם אני רוצה לצרף אותם יחד, אז השראת שכינתו בתוך המשקל הפכה להיות זמנית, יכול להיות, בסדר, לא, אני לא אתווכח, יכול להיות. אם זה מבחינת השילוב, אני כבר אמרתי, אני פתוח גם לדבר הזה, כן. הסתיראים מפני שמשה לא מתאר את מה שיהיה, הוא מתאר את מה שהיה, הוא מתאר שעד עכשיו היה דבר מסוים. הדבר המסוים הזה הוא סותר מה שכתוב במקום אחר.
עכשיו הוא כן מדבר
בדיוק בידיעה,
זה איך הוא רוצה,
אבל ודאי, הם רואים את המשקל. משנה, אבל הוא מתאר מציאות שהוא אומר, לא תעשו בכל שאנחנו עושים פה יום משקל ישר בעיניו.
אבל הם מכירים את המציאות, הוא יכול להגיד משהו שלא
נכון. לפי ספר דברים,
ודאי
שמה... מה שאתה אומר זה שבסופו של דבר אני צריך לפרש את ה... וזה אני רציתי להגיע בשלב יותר מאוחר, ואני כבר אומר בגלל תשובה לשאלתך, ואחרי זה נפרט את זה. בסופו של דבר, כיוון שאי אפשר להשאיר ניסוחים שהם לא נכונים, נכונים מבחינת המציאות, צריך לתת לזה גם פרשנות שנייה שמתאימה למציאות. זה נעשה עוד מעט, גם פרשים כבר עושים. זאת אומרת, הלשונות של התורה צריכים להתפרש פעמיים. פעם אחת במסגרת הבחינה שבה הם נמצאים, ופעם שנייה במסגרת השילוב של התאימות. לזה אני עוד מעט אגיע, מיד בשלב הבא. אני רק רוצה לפני כן להסביר איך השיטה של רש"י מצד אחד, ועוד מעט גם שיטה של הפרשים האחרים מצד שני, מביאה לידי ביטוי את הרעיון הזה. אני אומר, שיטת רש"י פשוטה מאוד, היא פשוטה מאוד מבחינת היישום, ששני הארונות מבטאים את שני הרעיונות השונים, אבל היא לא פשוטה בכלל מבחינת פשט הדברים, כי על פשט הדברים ניתן לבוא ולשאול, אם זה כך, אז למה הם לא מתוארים יחד? רק על פי מה שאנחנו אומרים, שכל אחד מבטא משהו אחר וסותר, ברור למה הם לא מתוארים יחד, אבל אם לא, זה לא מובן. ועוד לא מובן, למה התורה לא מתארת את המעבר של הלוחות מארון אחד לארון שני? למה היא אומרת בשמות ששמו אותם בארון של בצלאל, ובדברים ששמו אותם בארון של משה ולא מתארת שהעבירו אותם? התשובה היא שבכל מקום התורה מתארת בחינה אחת בלבד, ומה שרש"י אומר זה איך אני אצרף אותם יחד, ואת הצירוף יחד התורה לא עושה בפירוש. וזה כבר נשאר לפרשנים, העובדה שהלוחות עברו ממקום למקום זה רק בכדי לבטא את הצירוף של שתי הבחינות יחד, לכן מה שלא שייך לכל בחינה בפני עצמה לא כתוב. כתוב מה שהוא שייך לצירוף של שתי הבחינות יחד לא יהיה כתוב בפנים. אותן שתי שאלות ששאלנו על רש"י הן בדיוק שתי השאלות ששייכות לשלב הצירוף, ואם אני רואה אותן כצירוף, אז אני יכול להבין גם למה הן לא כתובות בתור. מן הצד האחר, שיטת רמב"ן, אף על פי שהיא לכאורה מכריעה כמו בחינה אחת ומבטאת את הבחינה השנייה לגמרי, שהרי רמב"ן דרך הפשט ובן עזרא טוענים שאהרון היה רק אהרון אחד, ומה שמתואר בספר דברים זה אהרון של בצלאל, אז איך לכאורה הם מכריעים רק לשיטה אחת? אבל עדיין אני יכול לומר לשיטתם שני דברים. א', אני יכול לומר שעצם העובדה שבספר דברים התורה מתארת את אהרון בצורה כזאת שאפשר לשמוע ממנה משהו אחר, ולא מתארת אותו בצורה פשוטה כמו שהוא היה בספר שמות, גם לגבי הזמן וגם לגבי אופן עשייתו, אז אף על פי שאתה יכול לפרש את זה כמו בספר שמות, עצם העובדה שהתורה נקטה לשון אחרת, היא רוצה לרמוז לך בזה גם על הבחינה האחרת. אני יכול לומר יותר מזה, הרי גם המפרשים התלבטו בשאלה מה זה אהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים. הייתה להם את השאלה הזאת, הרי אם הוא בפנים, מה זה נושא לפני יש. ואמרנו שיש שתי תשובות המפרשים משיבים על זה, אלה שלא הולכים בשיטת רש"י. זוכרים מה היו שתי התשובות? מה זה אמרו ברית השם נושא לפניהם? תשובה אחת הייתה שזה מסע רק במסע הראשון, ככה אמרו חלק מהמפרשים בבן עזרא ועוד, ארון ברית השם נשא לפניהם. זאת תשובה אחת, אבל היא גוף המעוררת שאלה, למה בדרך כלל ארון צריך להיות בפנים, ובמסע הראשון הולך לפניהם? על פי דרכנו אנחנו הולכים לומר שהמסע הראשון הוא השריד, הוא הביטוי של הבחינה האחרת שהקדוש ברוך הוא צריך ללכת לפניהם ולא להיות בתוכה. אז אומנם בדרך כלל הוא בתוכה ועל פי הבחינה של שמות, אבל במסע אחד משתנה סדר המסעות כדי לבטא גם את ההיבט האחר שגם הוא קיים במציאות. אז זה שוב ביטוי לבחינה האחרת. מה היה התירוץ השני? התירוץ השני היה שאולי נחלק בין ארון לבין כלי המקדש האחרים, מה שכתוב בתחילת פרק י' כלי המקדש נסחו בתוך המחנה, זה כלי המקדש חוץ מהארון, והארון היה לפני. זה גם היה תשובה, אם אתם זוכרים, אני מקווה שאתם זוכרים, אם לא תעירו לי. גם על זה אני יכול לבוא ולשאול, מה נשתנה הארון מהדברים האחרים? למה בשעת החניה הכל נמצא בפנים? ובשעת המסע, כל שאר הכלים בפנים ורק הארון מקדימה. מה הסברה? הרי כתוב ושכנתי בתוכן, זה לא בתוכן. כאשר יחנו, הפסוק אומר מפורש, כאשר יחנו כן ייסעו. אז מה נשתנה הארון? שוב אני אומר, העובדה שבשעת המסע אהרון פתאום הולך לפניהם ומשנה את תפקידו, עד עכשיו לא הייתה לו שום משמעות ככלי בפני עצמו, הוא חלק מכלי המשכן. פתאום במסעות הוא הולך לפניהם, כולם הולכים בפניהם והוא הולך לפניהם. מה משמעות הדבר? על כורחנו שהפרט הזה בא ללמד על איזשהו רעיון שעדיין, למרות שהשכינה שורה בתוך עם ישראל, היא עדיין צריכה ללך לפניהם, לתור להם מנוחה. גם לפי השיטה הזאת יש ביטוי לבחינה אחרת. כלומר, מה שאני טוען זה שבסופו של דבר, כל שיטה פרשנית למעשה, שמתייחסת לפסוקים ומפרשת אותם, בסופו של דבר, אם מתייחסת לכל הפסוקים, בנקודה זו אחרת יהיה ביטוי לכל אחת מהבחינות השונות, כי הרי הפסוקים עצמם קיימים בפנים. אחד רק ייתן יותר משקל לבחינה א', אחד יותר משקל לבחינה ב', ואולי יהיו הבדלים מהבחינה הזאת, שרש"י הוא נוטה יותר, על פי הפירוש שלו, להפגין את ההבדל בין שתי הבחינות, את העובדה של שני ארונות, והפרשים האחרים פחות. אבל בסופו של דבר, בכל אחת מהשיטות יהיה ביטוי לעניין הזה. עכשיו נשאר לנו נקודה האחרונה, והיא, האם על פי הדבר הזה אנחנו בסופו של דבר צריכים להגיד שישנם פסוקים שקובעים משהו שהוא לא נכון מבחינה מציאותית? לא יש לנו מה שנשאר לנו לבאר. למשל, הפסוק בספר דברים שאומר שמשה עשה את הארון לפני שהוא עלה, ושהוא לא ציפה אותו זהב. אז האם זה במבחן המציאותי זה נכון או לא? נלך לפי שיטת רש"י נגיד, לפי שיטת רש"י זה נכון או לא נכון? זה נכון, היה גם ארון כזה. לפי שיטת רמב"ן, אז גם זה נכון, בתנאי שאני מפרש את זה באופן, בצורה אחרת מהמקובל. זאת אומרת שלשון הפסוק סובלת גם את הפירוש האחר. עכשיו אני אגיע לפסוק הבעייתי שהתקלתם אותי בו בפעם שעברה. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. אמרתי שזה מתאים לבחינה של דברים שמתעלמת מן המשכן. שאלתם ובצדק, אז מה יוצא? שהפסוק הזה הוא פסוק לא נכון מבחינה מציאותית. שהרי בפועל הרי היה משכן. אז אם היה משכן, אז הם לא עשו איש כל הישר בעיניו. אז איזה משמעות יש לפסוק הזה? או אתה שואל בניסוח אחר, מה עם ישראל לא הבין שאומרים דברים לא מדויקים? התשובה היא שבמקרה כזה אנחנו נעדם המפרשים, הרי השאלה הזאת היא לא שאלה עלה, היא שאלה על המפרשים, היא שאלה באופן אובייקטיבי. וכל מפרש חייב להתייחס לזה. ניקח למשל פירוש רשב"ם, שהזכרתי אותו בפעם שעברה. מה רשב"ם אומר? מה זה איש כל הישר בעיניו? שבכל מקום שהמשכן הגיע, ויכולתם לבחור את המקום. מה שאין כן בארץ, המקום יהיה קבוע. ואני כבר אמרתי שבאמצעות הפירוש הזה, רשב"ם השכיל להבהיר את ההבדל שבין משכן למקדש, שמשכן זה קדושת אוהל, אוהל בלבד, ומקדש זה קדושת מקום. אז אם זה אוהל, זאת אומרת שאיש כל הישר בעיניו יכול לעשות מבחינת המקום, ואם זה מקום, אז גם מבחינה הזאת אדם לא חופשי. רק אני הקשיתי על זה, שבכל זאת זה עדיין לא איש כל הישר בעיניו. זה עדיין לא איש כל הישר, אם אתה מוגבל לאוהל, אז זה לא כל הישר בעיניך, שהרי אם תרצה להקריב מקום אחד, האוהל לא יגיע לשם, לא תוכל לעשות את זה. לכן אני אמרתי שהפסוק הזה צריך להתפרש לפי הבחינה של דברים. אבל בסופו של דבר, מבחינת המציאות המשולבת, הוא ודאי צריך להתפרש גם על פי הפירוש של הרשב"א. כלומר, המשפט הזה מנוסח בצורה כזאת שהוא יוכל להתפרש בצורה כפולה. הוא מתפרש פעם אחת על פי הבחינה של ספר דברים שמתעלמת מן המשקל, והוא מתפרש פעם שנייה על פי הצירוף של הבחינות, כמו שלמשל הרשב"ם פירש אותו. תבואו ותאמרו לי, הרי על פי פירוש הרשב"ם זה לא, זה קצת דחוק. ודאי זה דחוק, כי אם הפסוק צריך להתפרש בשתי צורות, הוא מוכרח להיות דחוק. אבל לא יכול להיות פסוק שיתפרש בשתי צורות שונות והוא יתאים לכל אחד משניהם. כיוון שהדברים בנויים כך, הם חייבים להיות חוקים, מפני שה... כשאני אומר שהפירוש הוא דחוק, מה אני בעצם אומר? אם זה כמו שרשב"ם אומר, למה זה לא מנוסח בצורה יותר מתאימה? למה כתוב איש כל הישר בעיניו שיהיה כתוב בצורה יותר מתאימה לפירוש של רשב"ם? אבל הפירוש שאנחנו אומרים לא יכול להיות אחרת, כי הניסוח צריך לסבול, הוא צריך להתפרש גם על פי הבחינה של ספר דברים. לכן אם אתה בא ושואל אותי מה פירוש הפסוק הזה איש כל הישר בעיניו, אני אומר לך, הניסוח המילולי שלו מתאים לבחינה של ספר דברים שמתעלמת מן המשקל. אבל הפסוק הזה גם סובל את הפירוש של רשב"ם שמפרש אותו בהתאם לצירוף של הבחינות השונות. וזה במעלתה של התורה שמתפרשת בכמה רבדים. זה בהקשר לשאלה שנשאלה כאן, איך צריך להתייחס לפירוש הפסוק בסופו של דבר מבחינת השילוב של הבחינות השונות יחד. זה פחות או יותר ה... גם כי הזכרתי, לדעתי המשכן בשילה, ואמרתי את זה, הוא המשך של הבחינה של המשכן בשמות, בעקרה, הוא אין בו ביטוי לבחינה של ספר דברים, מפני שהבחינה של ספר דברים מתממשת אך ורק במקדש בירושלים, כי אני לא מצאתי שעל שילה, כשהיא נבחרה, נאמר שהיא נבחרה מכוח קדושת מקום, אלא הפסוק שמתייחס לזה בספר יהושע פרק י"ח אומר שבני ישראל נקהלו לאוהל מועד, לשילה, והשכינו שם את אוהל מועד. לא כתוב שבחרו את המקום, פשוט אוהל מועד הזה היה צריך מקום, והוא כל הזמן התעלתר, שם שלו במקום מסוים, שם אותו במקום מסוים, זה לא אומר שהמקום הזה נבחר. ולכן, לו יצויר שהארון יצא ממשכן שילה, עם איזושהי סיבה שלא תהיה, אם הארון יצא ממשכן שילה, עם איזושהי סיבה שלא תהיה, המשמעות והקדושה של המשכן תתבטל, כי אם זה קדושת אוהל, ברגע שיצא הכלי המרכזי שבו אוהל בטל. השאר כאן בירושלים, גם אם הארון יצא, הקדושה לא תתבטל, כי הקדושה היא קדושת מקום שאיננה תלויה בכלי זה או בכלי אחר. ואני סבור שקדושת שילה היא זהה לקדושה של המשכן במדבר, ואין לה קדושה עצמית בכלל. המקום היחידי שיש לו קדושה עצמית זוהי בירושלים. זו הנקודה שהוספתי. לפי זה, ברגע שאתה מוציא את הארון מהמשכן, אתה מבטל את משמעות המשכן וצריך להבין מה פתאום הוצאת אותו. מן החינמי, על זה אני עומד לדבר עוד מעט. כלומר, הבחינה של המשכן בספר שמועות לא מאפשרת את הוצאתו. ואם תוציא אותו, זה לא דבר תקני, וצריך להבין למה עשו, וצריך סיבה טובה מאוד לעשות את זה. מכל מקום הוצאתו מבטלת את משמעות המשכן. זה נכון. עכשיו, שאלה היא האם באמת הוציאו כן או לא, זה בדיוק הנקודה שאולי לא תקראת, אלא לפני כן אני רוצה לשמוע אם יש איזושהי הערה על מה שאמרנו עד עכשיו. טוב, אם לא, אז אנחנו נתקדם כבר אל השלב הבא שאליו לא התייחסנו, וזה איך הדברים מתגלגלים עד בניית המקדש בירושלים. אולי אני אתחיל דווקא מהסוף. ברגע שנבנה המקדש בירושלים, אנחנו לא נותנים יותר ביטוי לשני ארונות או לארון שיוצא או משהו כזה. מדוע? כדי שברגע שנבנה המקדש בירושלים, שתי הבחינות מתאחדות. גם לפי הבחינה של שמות, המשכן היה, המשכן קיים, והמשכן מתלקט במקדש, וגם לפי הבחינה של דברים, הגענו למלאכה והנחלה, אז יש מקום. אז המקום והמשכן מתלקטים זה בזה, הופכים להיות אחד, אין שום סיבה שנמצא את הארון יוצא משם לאיזשהו מקום אחר, ואפילו אם הוא יצא, זה לא יבטל את משמעות המקדש לקדושת מקום. השאלה היא מה קורה בתקופת הביניים, עד בניית המקדש. בכל תקופת הביניים הזאת יש בעיה. הבעיה, שעל פי הבחינה של דברים, מה צריך להיות הדין? כל זמן שאין מקום אשר יבחר השם, אז מה צריך להיות הדין? שיהיה מותר להקריב באותו מקום או שיהיה אסור? שיהיה מותר, שאין מקום. והרי הבחינה של ספר דברים לא מכירה במשכן נודד, אין דבר כזה. כל זמן שעם ישראל לא יגיע למקום, אין מקום. אין משמעות לזה. מקום להשם זה רק שיש מקום ישראל. או שלפי הבחינה של ספר ויקרא, כמו שהיה במדבר משכן, לא יהיה גרוע התקופה של הארץ מזה, מה היה לך קמינה, אפילו שעדיין לא הגיעו לנו חבר לחלה. אם כן, השלב הזה, מהכניסה לארץ ועד בניית המקדש, זהו השלב שעדיין הבחינות סותרות בו, האם יש יותר במות או אין יותר במות. מה באמת אנחנו מוצאים בפועל בכל התקופה הזאת? בפועל בכל התקופה הזאת אנחנו מוצאים באמת מצב נזיר. לא מבעיה לתקופה שבה חרב המשכן בשילה, שעד היה יותר במות. זה כל אחד יודע שברגע שחרב המשכן בשילה, בתחילת ספר שמואל, ועד הקמת המקדש בירושלים, היה היתר במות ושום נביא ושום פסוק לא מתריע על זה. עד רבה, שם דבר, שמואל מקריב וכל מיני מקומות, ואחרים מקריבים. אז זה לא קשה, מפני שברגע שחרב המשכן, אז הבחינה של ספר שמואל ויקרא לא מתקיימת, כי אין אוהל. הבחינה של דברים עוד לא התחילה, ממילא יש היתר במות. אבל כדאי לשים לב שהמצב נזיל גם בזמן שיש משכן. מה פירוש המצב נזיל גם בזמן שיש משכן? גם בזמן שיש משכן, גם בזמן שיש משכן, אנחנו מוצאים פה ושם היתר במות. מה פירוש היתר במות? מוצאים פה ושם הקרבה בבמות. למשל,
מנוח,
או גדעון, או בבוכים, שלנו המקום המפורסם והזדחו שם להשם בבוכים. השאלה הגדולה היא, היה משכן, היה משכן, איך יקרו במקומות עליהם, כן?
שאהרון והמשכן לא היו ביחד.
השאלה היא, אם יש לך הוכחה שאהרון והמשכן לא היו ביחד. וזה נכון שהתשובה המקובלת, והיא התשובה שישית במשך חוכמה בפירושו לפרשת ראה, הוא שהוא מעלה את השאלה הזאת, איך בתקופת המשכן בשילה, בכל זאת הקריבו במקומות מסוימים מחוץ למשכן, כמו למשל בבוכים, וב...
שופטים פרק ב'.
פרק ב', שם נאמר. שופטים פרק ב'. שם נאמר בפסוק ה', ויקראו שם המקום הוא בוכים ויזבחו שם להשם. עכשיו, אל תקשו עליי מהעובדה שגם אחרי שהוקם המקדש, אנחנו רוצים שכל המלכים ימשיכו להקריב בבמות. למה זה לא דומה? שם הפסוק מגנה את זה. רק הבמות לא סערו כדבר שלילי. זאת אומרת, זה שאנשים עברו על האיסור, אני לא יכול להיות אחראי לעניין, הפסוק מגנה את זה, אני לא צריך להסביר את זה. השאלה היא, אולי גם את זה צריך להסביר, איך יכול להיות שדווקא על האיסור הזה עברו במשך תקופה כל כך ארוכה, אני אולי אשחל את זה מאוחר יותר, אבל זו לא שאלה במישור שאנחנו עוסקים בו, בפני שהמקרא מגנה את זה. הבעיה היא, בספר שופטים, בפרק ב', פסוק ה', והזבחו שם להשם, וזה המקרא לא מגנה. זו השאלה, שזה המקרא לא מגנה. אז איך הקריבו פה? בייחוד שיש גדעון ויש מנוח ואחרים שמשתמע משם שזה בסדר. איך זה בסדר? למה זה בסדר? משיב על זה המשך חוכמה, את התשובה, תשובה פחות יותר ידועה, שבאותם מקרים שבהם הקריבו בבמות, זה מפני שהארון כבר לא היה במשכן. הארון לא היה במשכן אלא יצא. איך הוא יודע שהארון לא היה במשכן אלא יצא? יש לו הוכחות לדבר הזה? אז הוא הביא כמה הוכחות, למשל... זה מה שהוא טוען, שכשהמשכן היה בשילה, היו תקופות שאהרון... הרי המשכן היה בשילה כבר בזמן יהושע, ביהושע פרק י"ח, ואנחנו מדברים עכשיו על ספר שופטים. ושל החוכמה טוען שאף על פי שהשכינו את המשכן בשילה, והיה צריך להיות איסור במות, ובאמת היה איסור במות, היו תקופות שהיה יותר במות. למה? כי הוא טוען שבתקופות מסוימות אהרון יצא. מניין? האם יש פסוקים שמהם ניתן להוכיח שאהרון יצא? אז הוא מביא כמה פסוקים, למשל, זה פרק א' בשופטים, פסוק כ"ב. ועלו בית יוסף גם הם בית אל, והשם אימם. מה זה והשם אימם? הוא טוען, מה פירוש והשם אימם? והשם אימם פירושו, אהרון ברית השם אימם. זה לא איזשהו ביטוי מליצי, אלא אהרון ברית השם אימם. או הוא מביא גם פסוקים אחרים, והם, בסוף ספר שופטים, בסיפור פילגש בגבעה, מה כתוב שם? ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני ימין, ויאמר השם, יהודה בתחילה. מה זה וישאלו באלוהים?
מה שמשאלו בית אל בדיוק.
מה ש... נכון, אמרו מתומים, אבל הוא טוען שהכוונה פה לארון השם, ואז יש לנו הוכחה שארון השם לא היה בשילה. איזה עוד פסוקים שייכים לעניין? ואם אתה מתווכח עם זורים ותומים אהרון השם, אז תלך בפרק כ', פסוק כ' ז', אבל תתחיל מפסוק כ' ו'. ועלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל ויבכו וישבו שם לפני השם. וזום בו יאמר אדוני ויעלו עלות שמים לפני השם. וישאלו בני ישראל בהשם, ושם אהרון ברית האלוהים בימים ההם. הנה אהרון ברית האלוהים, מה הוא עושה שם? הוא צריך להיות בשילה. אז אמנם יש מהפרשים שאומרים שבית אל הכוונה שילה. לא קשור לומר שזה פירוש של פשט, כתוב בית אל או כתוב שילה. לפחות המשך חוכמה מבין שזה בית אל כפשוטו. ואם זה בית אל, אז אם כן, אהרון יצא משילו. ועל פי זה הוא אומר, רגע שאהרון יצא, יש יותר בנות. זו התשובה ההלכתית שהוא נותן. ויש לו הוכחה מהתוספתא. התוספתא אומרת שברגע שהאהרון יוצא מהמשכן, יש יותר בנות. התוספתא לא אומרת שאהרון בשלב הזה יצא, אלא רק אומר את העיקרון. והסברנו את העיקרון הזה, כי קדושת משכן היא קדושת אוהל, ברגע שיצא הכלי המרכזי של האוהל, פרחה לה הקדושה. מה שאין כן בירושלים שזה קדושת מקום, גם יציאת הכלי לא תבטל את קדושת המקום. אז זו התשובה שהוא משיב, אלא שעל זה יש לי שאלה פשוטה, למה הוציאו? מי ישלם להוציא? זאת אומרת, למה לא מצאנו שהוציאו את הארון למלחמות לאחר שבנו את המקדש, ועכשיו וכאן כן מצאנו שהוציאו, מדוע? מה גרם לזה בכלל? האם מישהו מכיר פסוק שאומר שלאחר שהמקדש נבנה הוציאו את הארון לאיזושהי מלחמה? כל הפסוקים שהבאתם, וזה עשינו בשיעורים הראשונים, הם עד מיד המקדש. איזה עוד פסוקים הבאנו על זה שהארון היה יוצא למלחמות? אז מאלי, הבאנו דוגמה, עוד הבאנו נמלי מדוד, נכון? שפרשת אוריה, שהארון ברית השם, בשם פסוקות, איפה זה? שמואל בית, איפה? סיפור של אוריה. א' הוא אמר לו למה...
כן, פסוק פרק י' פסוק י'
פרק י' פסוק י' ואומר הוא היה לדוד אהרון ישראל ביהודה שני פסוקות ואני אמר לאדוני הפני השדה חונים אני אבוא אל ביתי לכל לשתות כל הפסוקים עלה בהם לפני בניית המקדש אז אני חוזר ושואל מה נשתנה? מה נשתנה? למה לפני הוציאו אף לא שהוציאו? הרי המשכן נבנה בשביל שהוציאו אתם שמעתם בספר שמות שכתוב שאפשר להוציא איתם את אהרון מהמשכן למה שהוציאו? כן, מה אתה רוצה לומר? יכול להיות, אבל השאלה היא האם אני יכול למצוא לזה איזושהי סברה, זאת אומרת, לא רק סברה, איך אני יכול לארגן את זה בצורה יותר ברורה? אני יכול לקבל את סברתך, אבל היא סברה. האם אני יכול לארגן אותה? עכשיו, לכאורה, אם יש מלחמות בתקופת המלוכה, יש גם מלחמות שהן מלחמות ממש על הארץ עצמה, לא מלחמות על הרחבת הארץ. אז למה שם פתאום יש לא מוצאים שהוציאו את הארון? אני חושב שהעניין הוא קשור למה שאמרנו קודם. כל זמן שאני נמצא במציאות שבה האידאות סותרות זו את זו, לא פלא שיהיה ביטוי גם לאידאה האחרת. ותזכרו שהפי המכניה של ספר דברים, ארון ברית השם צריך ללכת לפניהם, נטו להם מנוחה עד הזמן שבו יבחר השם מקום. כלומר, כל מה שהשם לא בוחר מקום, סימן שעדיין יגיעו לא יגיעו למנוחה. כך יוצא, הרי שני הדברים הם, יכול לראות אותם מתפילה לסוף, מסוף להתחלה. אם אני אמרתי מקודם, שעד שבני ישראל לא יגיעו למנוחה מנחלה לא יהיה מקום, אני יכול גם לומר להפך, שכל מה שאין מקום להשם, סימן שלא יגיעו. זאת אומרת שארון ברית השם עדיין צריך ללכת לפניהם. הרי כבר אמרתי שעל פי הבחינה של דברים, אין מקום להשם, כל זמן שישראל אין להם מקום, ואין להם מקום, לא מבחינה זאת שהם נכנסו לארץ. ניסה לארץ אבל השלב הסופי זה, והניח לכם מכל לבכם מסביב ישבתם בטח. וזה הרי לא יתקיים עד מעט דוד. זאת אומרת שלפי הבחינה הזאת, צריך שארון ברית השם ילך לפני. אז יש לנו, כמו בתקופת המדבר, כך בתקופת הארץ, התנגשות בין שתי הבחינות. העובדה שיש התנגשות בין שתי הבחינות היא זאת שגרמה, שבמקרים מסוימים, היה גם ביטוי לבחינה שבה ארון יוצא לפניהם. היה גם ביטוי לבחינה שבה ארון הולך לפניהם למלחמות, מפני שישנה בחינה כזאת שצריך אחרת לא רק לקרוא את הדבר הזה. העובדה היא שלאחר שהמקדש נבנה, שעד כבר אין התנגשות בין הבחינות, אלא לכו לאן מצליח להיות מקום לאשר. באמת אחרת לא מוצאים, שמוצאים את הארון החוץ. לא מוצאים, למה שייצא? צריך לא לפנים, מה פתאום שייצא? נגמרה התקופה. כל מה שלא נגמרה התקופה, אז מצד אחד צריך שיהיה משכן בשילו, על פי הבחינה סביב ויקרא והארון לא צריך לצאת. מצד שני ישנה תוכנה של דברים שארון ברית השם הולך לפניהם ושלושתם יתנו להם מנוחה. הצירוף ששניהם נותן לנו, לפחות לפי השיטה של בעל משך חוכמה, אני לא אומר שזאת השיטה היחידה, אבל לפי השיטה הזאת נותן לנו שבתקופות מסוימות, במלחמות מסוימות הוציאו את הארון. כן.
כמה ארונות היו בארץ עד בניית
המקדש? עכשיו אנחנו נגיד לשאלה, כמה ארונות היו בארץ עד בניית המקדש? לדעתי זה צריך להיות המשך ישיר של שתי השיטות, רש"י מצד אחד ורמב"ן מצד שני. לפי שיטת רש"י צריכים להיות שניים.
אתם לא יותר? אם יש שני ארונות, הוציאו רק ארון אחד למלחמה, ועדיין יש לי ארון שנמצא בתוך המשכן, ואסור לי להקדיש אותו.
אבל מה, הנה חינם, השאלה פה היא בהחלט שאלה שצריכה להישאל. אם עדיין יש ארון נוסף, זה שהוציאו, זה שמשתמשים בו, לא מבטל את העובדה שיש ארון במשכן. ועוד פעם עלה השאלה, אז איך יקריב? שאלה טובה. אני ישבתי על פי המשך או משהו, כנראה חושב אחרת, עוד רגע. לפי שיטת רמב"ן, היה רק ארון אחד, אבל בעל משך חוכמה לפחות מבין, שאותו ארון הוציאו אותו לפעמים בגלל השיקולים המלחמתיים, וזה הסברתי על פי האמור בדברים. יוצא שפירושו של בעל משך חוכמה יכול להתאים רק לפי שיטת מי שאומר שארון אחד היה באותו הוציאו. אבל מי שאומר שתי ארונות, אז מה עוזר לי שהארון הזה היה בחוץ והקריב, הרי עדיין היה ארון בפנים? שאלה טובה. לכן אני חושב שעל פי שיטת רש"י, או מי שימשיך את שיטת, כן?
שואל,
בשיטה הזאת,
למה כתוב שהביאו את
הארון
בשילו?
איך כתוב שהביאו אותו? רק אצל האלי. בשבועה, כן. אתה אומר, אבל מה, משהו
שהביאו את
ה...
גם או לפחות
שהארון
בשילו, גם
הוציאו. לא רק הארון השני. עכשיו כך, אם אתה אומר, בוא ננסה כדי להכניס את הסדר בדברים. לפי שיטת רמב"ן, שהיה ארון אחד, או לפי שיטת אלה מחז"ל שהיה ארון אחד, אז בכל המקומות הללו שהארון היה בחוץ, זה אותו ארון שצריך להיות בפנים, היה בחוץ. רק על פי זה שיטת בעל משך חוכמה היא מובנת. אותו ארון יצא יותר מבפנים, יצא החוץ. לפי שיטת רש"י שאומר שני ארונות היו, או רבי יהודה לקיש שאומר שני ארונות היו, ואז את אותם פסוקים הוא יסביר כארון, הארון השני. לכאורה לפי השיטה הזאת נפלה תשובתו של בעל משך חוכמה, מפני שזה לא צריך להתיר את ההקרבה בחוץ, נכון? אלא שעד, מה? העניין של בחוד בשערים זה לא משנה, מעצם העובדה שיש משכן שבתוכו יש ארון, זה כבר עושה להקריב בחוץ, כמו ביקרא י"ז, הרי עושה להקריב בחוץ. מה זה משנה? לא משנה, אבל בפועל היה ארון, רש"י אומר, רבי יהודה בן לקיש אומר שארון שהיה בתוך המשכן היה ארון עם לוחות. רואים שיבורי לוחות, שיבורי לוחות היה לוחות. אם אתה אומר שהארון שהוציא אותו מהמלחמה זה ארון שבפנים, אז מתיישבים הדברים. אבל נדמה לי שקראנו, ואם לא קראנו אז אולי כדאי שנקרא, אותם מקורות שמביאים את המחלוקת של רבי יהודה בן לקיש וחכמים, מתייחסים גם לפסוקים הללו שקראנו אותם. איפה זה? אני גם כתבתי ביתי וגם כתוב כאן, תראה מה נקרא לכם. טוב, בכל אופן, הירושלמי כשדן במחלוקת הזאת שבין רבי יהודה בן לקיש לבין חכמים, מביא את הפסוק של אהרון בזמן דוד כסיוע לשיטת רבי יהודה בן לקיש. כנראה הוא תפס אותו כאהרון אחר, אהרון הזה שנמצא בסוכות. וכן פסוקים אחרים הוא מביא את זה כסיוע לשיטה השנייה. זאת אומרת, ישנה שיטה שאומרת שכאשר אתה מוצא את אהרון במקומות אחרים, זה אהרון האחר שהיה. עכשיו אני אומר, על פי השיטה הזאת קצת קשה להבין דברי בעל משך חוכמה, מפני שזה שמצאת בכמה מקומות שאהרון השם לא היה בשילוב, זה עוד לא אומר שזה אהרון שהוציאו אותו מהמשכן. יכול להיות שזה אהרון האחר, וגם יותר סביר שזה יהיה אהרון אחר. אם יש לך אהרון אחר, יש מה אתה צריך להוציא. ואם כך, אז מה יתיר להם להקריב בעברות? על פי הדברים הללו אני צריך להשיב את תשובת בעל משך חוכמה בצורה אחרת. הוא הלך לפי השיטה של אהרון אחד, ומה שאם אתה מוצא שאהרון היה במקומות אחרים, הוציאו אותו מהמשכן, ואז היה יותר במקום. אבל אם אני אהיה לפי השיטה של שני אהרון, ועל פי זה לכאורה סביר יותר לומר שבאותם מקומות שמתנו את אהרון במקום אחר, זה אהרון האחר, אז מה מסביר פה את יותר במקום? התשובה היא שגם על פי הגישה הזאת, אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, על פי הבחינה שיש לנו בספר דברים, הרי אין איסור במקום. איסור הבמות הוא על פי מה שיש בספר ויקרא. עכשיו, יכול להיות, אני מעלה את זה בזהירות כי זה לא אמר בעל משך חוכמה, זה אמר מישהו אחר, אז הוא לא יכול לומר את הדברים בביטחון, אבל יכול להיות שההבדל בין ההקרבה שיש בספר שופטים בבמות שם זה אין גינוי של המקרא, לבין מה שיש במלכים ששם יש גינוי, נובע מן העובדה שבתקופה הזאת שלפני בניית המקדש ישנה בחינה אחת בכלל אין על פי איסור במות. אז גם אם בפועל האיסור תקף מפני שיש לנו את המשכן, אין גינוי חד משמעי לפעולה הזאת, מפני שלפחות מבחינה אחת יש לה על מה לסמוך. אז אמנם הפעולה הזאת הייתה פעולה אסורה, כל אותם הקרבות, אבל היא לא הייתה אסורה באותה עוצמה שלאחר בניית המקדש, ושלאחר בניית המקדש אין שום היתר, למרות שלפני יש לפחות את הבחינה הזאת שאומרת שעדיין אין מקום, ועדיין יש אפשרות להקריב, אז גם אם הדבר נאסר מכוח הבחינה האחרת, הוא לא נאסר בצורה חד משמעית שתצריך גינוי מפורש, גם אם הלכה למעשה הייתה פה עבירה, הרי מי שלא מפרש כמו בעל משך חוכמה, מה הוא יגיד? יגיד שעשו פה דבר איסור. יגיד שעשו פה דבר איסור או היתר הוראת שעה או משהו כזה. מה שאני מנסה להסביר זה למה אנחנו מוצאים את זה כאן ולא מוצאים את זה אחרי בניית המקדש. זה בעצם מה שאני בא להסביר. עכשיו יכולתי לומר, עשו פה פשוט חן. אז למה התשובה הזאת לא מקובלת בדרך כלל? כי הם אומרים, אז למה המקרא כל הזמן מגנה את זה? רק לאחר בניית המקדש, רק אז הוא מגנה את זה, רק הבמות לא סרו וכו' וכו', ופה הוא לא מגנה את זה. אם יש גינוי, למה הוא לא נאמר מפורש? ואם הוא לא נאמר, למה שם הוא כן נאמר? אני אומר, הוא לא נאמר מפני שיש הבדל. פה לפחות יש בחינה אחת שזה מותר. אז אדרבה, אולי הפסוקים ביהושע הם דווקא באים להדגיש את בספר שופטים, באים להגיש את הבחינה האחרת, שעדיין אין בניית מקדש, ממילא יש בחינה שבה יש היתר. נכון שבפועל, בסך הכל, לפי זה, אם צריך להיות שורה אחרונה שזה יעשו, אבל גינוי לא נאמר פה מפורש בגלל הדבר הזה. מה שאין, כי לאחר בניית המקדש, יהיה גינוי מפורש, כי שם אין שום היתר. זה לא בא דברי בעל משך חוכמה הרגיעו, הוא לא הולך לפי שיטת בחינות, אבל זה יישום של אותו רעיון שבו אותו הוא אומר על פי דרכי. עוד רגע, נקודה אחת אחרונה, והיא, אני אמרתי שאני צריך להסביר למה בפועל באמת נכשלו בני ישראל בעניין הזה של כיסו במות, גם אחרי בניית המקדש. אז זה כבר לא שאלה על הפסוקים, זה סתם שאלה על עם ישראל, איך הוא נכשל בדבר הזה, בתקופה כל כך ארוכה. יכול מאוד להיות שכיוון שהאיסור הזה בתקופה שלפני בניית המקדש הייתה בחינה אחת שהתירה אותו לפני בניית המקדש, הדבר הזה כל כך השתרש שהיה קשה מאוד לעקור אותו ברגע אחד. אם אתה אומר שמאז ומתמיד היה אסור גם בזמן המשכן ולא הייתה שום בחינה אחרת, אז קשה להבין איך זה דבר כזה פתאום התחילו לנהוג בו היתר. אבל אם אתה אומר שהייתה בחינה שהתירה אותו עד בשלב מסוים, בכל מבחינת האידאה שבדבר, ושהיא באה לידי ביטוי לפי בעל משך חוכמה באותן תקופות שאהרון יצא מהמשכן, אפשר להבין מדוע היה קשה לעם ישראל ברגע אחד לשנות את העניין. אבל זה כבר מה שאמרתי כעת, זה שייך לתחום אחר לגמרי, והוא לא חלק מה שאנחנו באים לפרש את הפסוקים, כן.
זה רק שאלות יבין, זה גם כשהמלאך אומר לגדעון, להקריב.
או שלא מגנים, או כהיתר להוראת שעה. אתה גם יכול לומר היתר להוראת שעה, רק שהשאלה היא למה בתקופה הזאת אנחנו מוצאים ריבוי של העניין ולא מוצאים משום מקרה גינוי. אני אומר, הדבר הזה צריך להיות מובן על רקע העובדה שלפי בחינה אחת זה באמת מותר. אז אני יכול להבין הוראת שעה, אני יכול להבין גינוי שהוא לא מפורש. מה שאין כן, אם זה אסור לכל הבחינות, אין פה מקום בכלל להעלים את הגינוי, כן.
הוראת שעה גם הסביר את המקרה של שמואל כשהוא בא
לשעה. שמואל, אין צורך בהוראת שעה כדי ששמואל, המשכן לא היה. אמרתי שברגע שהמשכן חרב, אז גם הבחינה של ספר שמואל לא קיימת, כי המשכן, מזמן שמואל, עד זמן דוד, הקושי, אין קושייה על יותר במות.
היה יותר
במות. כשהיה יותר במות, אז אין קושייה בכלל, כן. איך רש"י הסביר
את הפרשה של הורדת הארון ממשכן שילה?
נכון, ולשיטת רש"י הפרשה הזאת היא קשה, אם יש להם ארון אחר, למה הוציאו את הארון משם? אז זה רש"י אומר, צריך לומר, שפה, לא יודע, אני לא הייתי מאז, ואני לא יודע אם רש"י בכלל אומר משהו על העניין הזה, אבל אם אני בא לנסות להשלים את דעתו, צריך לומר שהם החליטו מסיבות אלו ואחרות, שבמקרה הזה צריך את הארון שעמד פרישתו אולי גדולה יותר, אינני יודע, אבל בהחלט יש כאן דבר לא פשוט, שאף פי שהיה להם ארון מסוים, לצאת איתו, מכל מקום, יחליטו להוציא דווקא את הארון שהיה במשכן. אינני יודע, זו נקודה לא ברורה, אבל גם הדרך האחרת היא לא חלקה במקומות אחרים, כי אתה מוצא, למשל, בכמה וכמה מקומות בפסוקים, שארון השם הולך לפניהם, גם בכיבוש יריחו, וגם בכניסה לארץ, ובעוד כמה וכמה מקומות, אצל דוד אתה מוצא שארון נמצא פתאום בשדה. נדמה לי שבסופו של דבר, אם אנחנו הולכים ב... הזו של הבחינות השונות, אז טוב, אני אולי את המשפט הזה, אני לא אסביר כאן, זה יצריך אותי לדיון נוסף, אני אוותר על העניין הזה. איך רש"י יסביר, אני לא יודע, הוא לא אומר. הסברה היא שהגיעו למסקנה שבאותו מקרה צריך אולי אהרון לרמוד קדושה גבוהה יותר, כן.
פעם, תן דייק את זה מהפסוקים שזה משהו חריג שאהרון נראה... כן. שאהרון נראה אחרת ממה ש... זה היה מפחיד.
אפשר לומר פשוט, שאם זה היה אהרון הרגיל, אז לא היו לוקחים אותו אחרי שהפסידו, אלא היו מוצאים אותו מלכתחילה. כיוון שזה היה איזושהי החלטה של הרגע, זה אולי מלמד שהם החליטו החלטה לא רגילה. מה לא רגיל בזה? אז לפי שיטת החכמים, לא רגיל בזה בעצם מה שהוציאו. לפי שיטת רש"י, מה שלא רגיל בזה, זה שהם הוציאו את מה שלא רגילים להוציא. הנה, חינם. אני רציתי להוסיף רק נקודה אחת על העניין של התיאורים ביהושע השופטים, אז זה יסבך אותנו. אני חושב שמה שכדאי להדגיש, זה בעיקר את הנקודה הזאת, שיש הבדל בין התקופה עד בניית המקדש לתקופה שאחר בניית המקדש. עד בניית המקדש אתה מוצא ביטוי להיתר הבמות, לגילוי, ואתה מוצא ביטוי לארון שנמצא בכל מיני מקומות שהם לא במשכן. אחרי המקדש אתה לא מוצא. ולדעתי הסיבה היא, כפי שאמרתי, שעד בניית המקדש יש לנו התנגשות של שתי בחינות, ואחרי זה כבר אין. בתקופה שיש לך התנגשות של שתי בחינות, אז בדרך הטבע אתה צפוי למצוא ביטוי לשניהם, למרות שאחרי זה אין לך שום סיבה למצוא ביטוי לשניהם. טוב, אני אסתפק בעניין הזה, גם ככה הוא מספיק מורכב. אני רק אעיר, הערה אחרונה, שעל ההבדל בין המשכן לבין המקדש, כמו שאני הצגתי אותו, בניגוד קצת למה שמוצג פה במאמר של הרשקין, כבר אמרתי שתיאר אותו כך הרב רואה, ולא ציינתי את המקום המדויק, אבל מי שרוצה לקרוא, ואלון שבות גיליון 97, יש לו מאמר של הרב מרדכי ברור, רב קדושת ירושלים והמקדש, ושם הוא מדבר על ההבדל שבין משכן לבין מקדש, והמשמעות שעולה מהם למעשה. מי שרוצה לעיין שם, יראה את הדברים בצורה... אז אני נמצא גם בספרו, אתה צודק, כן, חמיס, אני נמצא גם בספרו פרקי מועדות, ושאני מצוא את זה כמובן גם, לא משנה, שכחתי שהוא העתיק את זה שם. אולי רק אני אוסיף הערה האחרונה שנזכרתי בה כעת, שבני שרבי כתב אותה באחד ממאמריו, הוא אומר שההבדל בין קדושת ירושלים לקדושת שילה, קדושת ירושלים לקדושת מקום, כלומר שקדושת שילה זה נובע מזה שהמשכן נמצא בתוכה, הוא כתב את זה במאמר קדושת שילה בירושלים, גם כמענות שירות, הוא אומר שההבדל לדעתו מתבטא בהלכה איפה מותר לאכול קדשים קלים. לפי ההלכה, איפה מותר לאכול קדשים קלים בירושלים? רק לפנים מן החומה. ועוד שבשילה, איפה מותר לאכול?
בכל הרועה.
אומרת המשנה במגילה, אין בין שילה לירושלים, אלא שבשילה זה נאכל בכל הרועה. מה זה בכל הרועה? כל מי שרואים, רואה את שילה, גם אם הוא נמצא מחוץ לשטח שלו. שואל מדוע, הוא משיב, על פי מה שאמרנו לפני רגע, דהיינו, שקדושת ירושלים זה לא קדושת מקדש, זה קדושת מקום. מה פתאום שמחוץ למקום תאכל? החומה תוחמת את קדושת המקום. קדושת שילה היא לא קדושת מקום, אלא בזה ששמת את המשכן שם, זה השפיע עליה את קדושתו. אז אין שום סיבה שהחומה תגביל משהו. אז כל מי שרואה את שילה, יוצר איזושהי זיקה למשכן, ולכן יכול לאכול. זה הסבר מעניין, אני לא זוכר כעת את המקום המדויק ששם נמצא מאמר שלו, אבל זה גם כן אמר שקשור לענייננו הקדושת שילה בירושלים, וגם הוא הולך בהבדל הזה, שבשילה הקדושה היא לא קדושת מקום, אלא קדושת אוהל שבמקרה נמצא במקום. מה שאין גם בירושלים, הקדושה היא קדושת הקרקע, שבגלל זה בנו שם את המקדש. הוא מסביר עוד הבדלים הלכתיים שם, שדעתי הם מעניינים, כדאי להראות שם. אני סיימתי את הנושא כבר.
לוי, לוי.
כן.